הרבה מדובר בחודשים האחרונים על הידוק הקשרים האסטרטגיים בין ישראל למצרים. הנה זה מכבר סיסי דיבר בראיון לטלוויזיה האמריקנית על מלחמה משותפת נגד דאש בסיני. הסכם השלום מחזיק מעמד, יש גם התפתחויות חיוביות מאוד בתחום ייצוא הגז. אז דינמיקה חיובית ביחסים בין ישראל למצרים בשנים האחרונות לא חסרה, אבל היחסים בין שתי המדינות הם כידוע יחסים מורכבים. יש שמגדירים אותם מזה שנים כשלום קר. וכדי להבין כיצד נתפס השלום על ידי כל אחד מהם, צריך לחזור לשנים הראשונות. שלום לדוקטור אמילי לנדאו, ראשת תחום פירוק ובקרת נשק במכון.
היי.
אז אם את מנתחת את היחסים לאורך בערך 40 שנות שלום, כיצד לדעתך ראוי להגדיר אותם במילים שלך, וגם מה מסביר את העובדה שלא לגבי כל תחום יש הסכמה והבנה מלאה בין שתי המדינות?
אני חושבת שהשלום הזה נולד ממקום של תפיסות שונות של ישראל ומצרים לגבי מה זה הסכם שלום ומה מהות השלום בין שתי המדינות. בעוד מבחינתה של ישראל, אם נחזור אחורה, 78-79, כלומר, להגיע להסכם שלום עם מדינה ערבית ועוד מצרים, זה היה דבר ענק, והציפיות היו לשלום חם, לתיירות, ליחסים כלכליים, לחילופי משלחות, ובאמת כל מה שכרוך ביחסי שכנות טובים. בין שתי מדינות, בעוד שעבור מצרים אנחנו יודעים שהמוטיבציה העיקרית כמובן הייתה החזרת סיני, מה שהם השיגו בהסכם השלום, ומעבר לכך הם דווקא רצו באמצעות הסכם השלום עם ישראל להוריד את הבולטות של ישראל, לא להעלות אותה מבחינת עידוק היחסים ושישראל תהיה בפרונט, אלא להוריד את המתח, להוריד את העוינות, ולהפוך את לישראל יותר למדינה נורמלית במזרח התיכון, וזה שירת כמובן את האינטרס המצרי להיות המנהיגה פה באזור, שזה התפקיד המסורתי שלה, לפחות משנות ה-30 של המאה הקודמת. אז התפיסות היו שונות, לא הייתה ציפייה מצרית לאותו שלום חם שישראלים כל כך השתוקקו לו. אבל מצד שני, אנחנו ראינו לאורך השנים שהשלום הזה הוא שלום מאוד יציב. שסדאת נרצח ומוברק הפך להיות נשיא, היו חששות. האם הוא ימשיך בדרכו של סדאת?
גם אחרי שמוברק נפל.
ואחרי שמוברק נפל כמובן, אז כל פעם יש את החשש הזה. אבל אנחנו רואים שדווקא ככל שיש יותר שנים של שלום, השלום הזה נהיה יותר יציב. יש כן בסיס של אמון הדדי, בין שתי המדינות, אין שוב את כל האלמנטים שאולי מה שישראל הייתה רוצה לכלול בתוך מין הסכם כזה או יחסים עם מדינה שכנה, אבל זה משהו יציב, ובמיוחד בהקשר שחשוב כל כך לישראל, תחום הביטחוני, היחסים הם טובים, ובתקופת סיסי אנחנו רואים שהם מתחזקים אפילו עוד ועוד.
אז לגבי המורכבות הזאת שציינת, נרחיב עכשיו, בהיבט שלדעתי לא כל כך מוכר לרוב הישראלים, והוא תחום בקרת הנשק. לא רק שאין הבנות אסטרטגיות בין המדינות, אלא יש התנגשות.
נכון. אז לצד הסכם השלום ולצד היחסים האלה שכן בנויים על אמון בין הצדדים. דרך אגב, אחד מהביטויים לאמון ההדדי זה הבקשה המצרית לפני כמה זמן להכניס יותר כוחות לסיני ממה שמותר על פי הסכם השלום על מנת להילחם בטרור. וישראל הסכימה מכיוון שהיא ידעה שהבקשה הזאת מגיעה ממקום מוצדק, שזה באמת
עונה לאינטרס של שתי המדינות.
זה עונה לאינטרס, ושהדברים האלה לא יופנו כלפי ישראל. הרי הפירוז של סיני זה היה חלק מהסכם השלום, כדי שאף צד לא יתארגן לאיזה מתקפת פתע. ואנחנו רואים שעם השנים החשש הזה ירד, והבקשה המצרית נענתה. אז בהקשר הזה בהחלט יש את היציבות ויש את האמון. לעומת זאת, בכל מה שקשור להקשר הגרעיני, היתרון האסטרטגי של ישראל פה אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי, ואנחנו רואים קמפיין נחוש מצרי נגד ישראל, שנמשך לפחות מ-1995, ועוד קצת לפני זה, שהתחילו שיחות בקרת נשק במזרח התיכון כחלק מהמסלול הרב צדדי של תהליך מדריד. ולאחר מכן זה בלט מאוד באמת בוועידת ה-NPT, אותה אמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, ב-95, כאשר המצרים התעקשו שיחלל סעיף בתוך המסמך המסכם של ועידת ה-NPT, שחייבים לפעול בכיוון של יצירת אזור נקי מנשק השמדה המונית במזרח התיכון. עכשיו, זאת אג'נדה שהיא כמובן בעייתית מבחינתה של ישראל. מדברים על נשק השמדה המונית, אבל כשהמצרים אומרים את זה, אמנם הם כוללים גרעין כימי וביולוגי, אבל הכוונה היא בעצם להתמקד בישראל ולהתמקד בגרעין. הצליחו להכניס את הסעיף הזה ב-95 לתוך המסמך המסכם, אבל אלו היו שנים של תהליכי שלום. כלומר, היה נראה שיש פה תהליכים חיוביים, כאוסלו, תהליך מדריד, וקלינטון בזמנו, שהיה נשיא ארצות הברית, הסכים לדבר הזה במסגרת הזאת של אווירת השלום, אוקיי, הצדדים יפעלו בכיוון של יצירת האזור כזה. שוב, זה לא היה נוח לישראל גם ב-95, אבל לאחר מכן היו כמה ועידות שהנושא לא עלה שוב, עד 2010. ב-2010 חל התפנית, מכיוון שהנשיא אובמה נכנס לבית הלבן. והנשיא אובמה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה מבחינת מדיניות החוץ שלו, זה היה הנאום שלו בפראג, כאשר הוא דיבר למעשה על פירוק נשק גרעיני בעולם. עכשיו, המצרים הבינו שיש פה הזדמנות. יש פה נשיא אמריקני, שנדבר על עולם ללא נשק גרעיני. יש פה את האג'נדה ארוכת השנים של המצרים כלפי ישראל בתחום הגרעיני. אפשר לחבר את הדברים ביחד, והם ב-2010 שמו הצעה על השולחן של ועידת ה-NPT, שחייבים עד סוף 2012 לקיים ועידה אזורית בנושא של פירוז המזרח התיכון מנשק השמדה המונית.
כשהכוונה לישראל.
כשהכוונה לישראל. מבחינתה של ישראל זאת הייתה רעידת אדמה. אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים ולכל מה שקרה מ-2010 עד 2015, אבל זה הפך להיות נושא גדול, מרכזי, אג'נדה מצרית נחושה, כן לסמן את ישראל, כן לחייב אותה להגיע לכינוס כזה, כאשר היה ברור שמה שהם מחפשים זה שישראל תהיה יותר שקופה בהקשר הגרעיני, ובסופו של דבר שתצטרף ל-NPT, הווה אומר שתתפרק ממה שיש או אין לה. שוב, היו הרבה מאוד מהלכים דיפלומטיים בחמש שנים האלה. בסופו של דבר, כמו שכולנו יודעים, עד סוף 2012 לא התקיימה הוועידה הזאת. ובסופו של דבר, ב-2015, שהגיע שוב הוועידה החמש שנתית, המצרים שמו על השולחן הצעה עוד יותר מרחיקת לכת, עם דרישות ממש מבחינתה של ישראל, ואפילו מבחינתה של ארצות הברית, דרישות דרקוניות מבחינת מה שישראל צריכה לעשות בהקשר הגרעיני. הם הלכו צעד אחד רחוק מדי, וההצעה הזאת לא זכתה לקונצנסוס בוועידה, והיא ירדה, ומאז 2015 למעשה הנושא רדום. אבל עד 2020 זה יכול לחזור. אז אנחנו רואים שלצד היחסים הקרובים והשיתוף פעולה הביטחוני האדוק בין ישראל למצרים, בכל מה שקשור ליחסים עם אל-סיסי, אנחנו רואים איזשהו קמפיין אחר שמובילים אותו אנשי משרד החוץ המצרי, שהוא מאוד נגד ישראל, ומאוד מטריד את ישראל, ומאוד מקשה על ישראל.
מכאן בעצם, מה אפשר ללמוד? כלומר, מה יכול להסביר את הדואליות הזאת שאת
מסבירה? אז זהו, אז זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אלה שעוסקים בתחום הזה, איך אנחנו יכולים להסביר? אז אחד ההסברים זה שאנשי משרד החוץ פחות או יותר פועלים על איזה סוג של אוטומט. זה באמת אותם אנשים שמעורבים בזה לכל אורך השנים. וכנראה שמבחינת הנשיא זה נוח לו לתת להם לנהל את המאבק הזה בזירה הבינלאומית, לא להתערב, והוא מקיים את היחסים שהוא צריך לקיים עם נתניהו ועם ישראל וכל הגורמים הביטחוניים, ואלה עושים את מה שהם רוצים במגרש הבינלאומי. הסבר אחר יכול להיות שבאיזשהו מקום זה נוח לסיסי לא להראות יותר מדי קרבה לישראל. כלומר, יש את היחסים הטובים האלה, אבל שהאוכלוסייה המצרית לא תחשוב שזה אומר שמוכנים לקבל כל דבר שישראל עושה. כמובן שהנושא הפלסטיני מאוד מטריד את האוכלוסייה במצרים. זה נושא שגם בגללו יש איזשהו רצון מצרי לא ללכת יותר מדי רחוק במה שהם קוראים נורמליזציה עם ישראל, שזה גם בכיוון של אותו שלום יותר חם. ולכן כאילו מראים שיש גם נושאים שמצרים עומדת על שלה ומקשה עם ישראל, ושלא יחשבו שיש פה איזה שהם קשרים יותר מדי אדוקים שאולי יבוא על חשבון המצרים. אבל מה שהכי מעניין בהקשר הבקני דווקא, בהקשר של הגרעין, אנחנו רואים שבין ועידה לוועידה הקמפיין נמצא על השולחן, הם מעלים את זה כל פעם שאפשר, הם מנסים להשיג הישגים בהקשר הזה, אבל בין ועידה לוועידה הנושא בעצם יורד, ולא שומעים על זה כמעט. כלומר, אנחנו יכולים להבין מזה, זה שהגרעין שהם מייחסים לישראל לא מטריד אותם באמת באיזשהו מובן ביטחוני איומי. זה איזשהו נושא שמטריד אותם, זה נותן לישראל יותר מדי בולטות. היתרון האסטרטגי הזה מטריד במיוחד מדינה שרואה את עצמה מועמדת להיות מנהיגה אזורית. היא לא אוהבת את זה, אבל אין פה באמת איזושהי תחושה שמצרים מאוימת על ידי ישראל באיזשהו אופן מאותן יכולות שהם מייחסים לישראל. אז גם זה חלק מהדינמיקה המורכבת הזאת.
תודה רבה, אמילי.
בבקשה.